תראו, זה הולך ככה. בכל פעם שכתוב בתנ"ך חוכמה, והיא מיוחסת לאיזה מקום בגוף, אז היא קשורה ללב. זאת אומרת שהתנ"ך מייחס מידות למקומות בגוף, נכון? מצח נחושה למשל, צרות עין, חרה פי באמה, מוסר כליות. התנ"ך עושה את זה, כנראה זה קשור באמת. יש קשר בין הנפש, הגוף, הרוח, הנשמה, יש קשר, לא תמיד אנחנו מזהים אותו, לא תמיד אנחנו מרגישים אותו. והחוכמה מיוחסת בתנ"ך תמיד ללב, לא למוח. אנחנו מדברים חוכמה במוח, חכם, יש לו שכל, מדברים על המוח, ככה מדברים היום. בזמן התנ"ך ובזמן חז"ל, חוכמה היא בלב. תסתכלו על פסוקים, כתוב וכל אישה חכמת לב בידיה תבו. חוכמה זה לב, לב חכם בימינו, ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה. זה לא בגלל שיש לנו ידע מדעי שלא היה להם, הם גם ידעו שזה המוח שלנו. לא צריך להיות חוקר נוירולוג, לא צריך להיות עם MRI כדי להבין שפה אנחנו חושבים, נכון? אם מישהו קיבל מכה בראש, אז אומרים וואו, קיבל מכה בראש. מה הכוונה? כשמי שקיבל מכה בראש, אז רואים שהוא מתחיל לדבר שטויות, לא עלינו. אז זה לא איזה מדע על כדי להבין, אבל אני רוצה יותר להסביר את התפקיד של המוח. אתם יודעות שלא כתוב מוח בתנ"ך, לפחות חיפשתי בקונקורדנציה ולא מצאתי, לא כתוב מוח בתנ"ך. היה להם מוח, בטח שהיה להם. אבל לא כתוב מוח בתנ"ך, כי המוח אצלנו, בתרבות שלנו, המוח הוא הדבר הכי מרכזי. ואת שואלת אם מישהו עם חכמה, אם יש לה שכל, אז בודקים יכולות קוגניטיביות, ככה קוראים לזה, נכון? יכולות פסיכומטריות. מטרי זה למדוד את היכולות, פסיכו זה דווקא נפש, אבל זה ממש לא קשור לנפש. וחוכמה, חוכמה בתנ"ך גם, בספרי החוכמה, משלי וקהלת, יש יחס ישיר בין חכם וצדיק, לבין כסיל ורשע. אתם יודעות שאין שום קשר בין ה-IQ שלי לטוב הלב שלי, לאישיות שלי. אבל התנ"ך מאוד מאוד מחבר את הדברים, בגלל ש... בואו נסביר למה. מבחינת התנ"ך, אני אומר דברים קצת מוגזם, קצת מוקצן, אבל בכל אופן בשביל לתפוס את העיקרון. המוח שלך זה לא את. כמו שהיד שלך זה לא את, וכמו שהאוזן שלך זה לא את. כן, בטח שזה את. לא רוצה שיצבטו לך באוזן, נכון? ומי שנותן לך מכה ביד, את אומרת, נתת לי מכה. לא, לא נתתי לך ליד שלך. היד שלך זה את. היד שלך זה לא מרכז האישיות שלך. לך יש יד. לך יש יד. יש אותך ויש לך יד. לך יש רגל, לך יש אוזן, לך יש שכל, אבל איפה את נמצאת? מי זאת את שיש לך הרבה דברים? איפה נמקם את זה? אם נמקם את זה באיזשהו מקום, נמקם את זה בלב. הגמרא אומרת, רחמנה לי בבית. מה הקדוש ברוך הוא מבקש ממך? משהו מאוד קטן, רק את הלב. זה קטן וזה הכל. הלב הוא קשה להגדיר אותו, אפילו לא רוצה להגדיר אותו במילים. הלב הוא טעם החיים, הלב הוא מנגינת החיים. הלב הוא משמעות החיים. איפה את חיה באמת, איפה את נמצאת? בלב. אנחנו מייחסים רצונות ללב, ראות הדליבה בארמית. אני לא יודע אם מדעית אפשר לאתר רצונות בתוך הלב, אבל ככה אנחנו קולטים את הלב. אני חושב שכן, הלב הוא מושפע מאוד 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 מכל מה שקורה בגוף. הדופק הוא, נכון, הרפואה הסינית יודעת לאתר כל מחלה לפי הדופק. כיוון שיש מיליונים רבים של רופאים כאלה, אז זה לא איזה פיקציה, זה לא איזה יכולת על-טבעית. אבל אני לא מדבר על הצד הפיזיולוגי של הלב. יש לנו שכל ויש לנו לב. השכל הוא מאוד דומיננטי. השכל הוא... למה? אני רוצה להגיד, אני צריך לענות על השאלה, למה בתנ"ך תמיד השכל, החוכמה היא בלב, לא השכל? ולמה בתנ"ך החכם והצדיק הולכים ביחד והכסיל והרשע הולכים ביחד? משום שאת התנ"ך, זאת אומרת את האמת האלוקית, פחות מטריד איזה ציון קיבלת בפסיכומטרי אחר בקשת המחילה. פחות מעניין מה עשית בחיים, יותר מעניין מי את. ומי את באמת זה מה יש לך בלב. לא מה את מדברת, לא מה את יודעת להגיד. אלא מה יש לך בלב? אתם מבינות, אני מעביר שיעור מסיעת שערים, זה מאוד נחמד, אבל השאלה היא לא אם אני יכול להעביר שיעור מסיעת שערים, שאלה אם יש לי מסיעת שערים בלב. זאת השאלה הגדולה. אנחנו, תרבות העכשווית, האקדמית משתמש בהמון המון שכל, אבל הלב הוא לא רלוונטי בכלל לסוגיה, הוא לא חלק מהנושא בכלל. אני נבחן על הידע שלי, הידע הטכני שלי, ולא על כמה אני חי את הדברים האלה. ולכן יכול להיות אדם שהוא גאון גדול והוא שוטה, הוא כסיל. במה הוא כסיל? בלהבין את עצמו. זה בעצם מה שהרמח"ל אומר. כולם יודעים את זה, וכמה שיותר יודעים את זה, לא יודעים את זה כלום. איך זה יכול להיות? אם את יודעת שאת נמצאת בקריית ארבע, אז את שוכחת שאת נמצאת בקריית ארבע? לא. מה אנחנו לא יודעים? אנחנו לא יודעים שאנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים שאנחנו לא מבינים את עצמנו, זה מה שאנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים שאנחנו יצור רב-מערכתי, אני קורא לזה. זה לא נכון שאנחנו רב-מערכתי, אבל בכל אופן אני אומר את זה עכשיו. שמה שאת חושבת על עצמך, מה שאת יודעת על עצמך, זה חלק מאוד קטן מעצמך. זה חלק קטן מאוד מעצמך. זה חלק נכון, אבל זה חלק קטן מאוד מעצמך. כפי מה שרוב, כפי רוב פרסומם, חלק את מה שמתתם גלוי על הכל, ככה הלם המצוי מאוד והשכחה רבה, בגלל שיש בחלק שמזדהה לחלוטין עם מה שהתורה אומרת. יש לך החלטות כאלה. ואת מרגישה שאת מחוברת, מרגישה שזה משכנע אותך, מרגישה שזה נכון. לא להיות מנובל. כל אחד יודע לא להיות מנובל. אין אף אחד כנראה, כמעט אין אף אחד בעולם, היה אחד כזה שחיסלו אותו ברוך השם בשבוע שעבר. אבל אנשים לא רגמלים, הם יודעים שהם לא רוצים להיות רעים ולא מנובלים. ובכל אופן, יכול להיות שמתנהגת לפעמים, חס וחלילה בצורות, מנובלות זה מילה קשה מדי, אבל לא ראויות, לא ראויות. את לא מודעת לזה, את לא מבינה את זה, את לא שמה לב לזה, אולי זה יצר הרע, אפשר לקרוא בכל מיני מילים. אבל יש משהו, נכון, דיברנו על הפער בין השכל ללב. כי כבר אפשר שלא ימצא הקורא בשכלו חידושים אחר קריאתו שלו בפני קריאתו, אלא מעט. זה לא מה שהם פה חידושים, יש פה המון חידושים. נכון שהשכל לא ישים לב לזה. אבל התועלת יוצא ממה שישים אל ליבו חובתו אשור מתעלם ממנה. אל הלב, לשים אל הלב. מה זה הלב הזה? הרגש, החוויה, הדמיון, הרבה יותר עשיר מזה. יש לנו פערים גדולים מאוד בין חלקים שונים באישיות שלנו, והבעיה שאנחנו לא יודעים את הפערים האלה. כמובן שאנחנו לא יודעים את הפערים האלה, אז אנחנו מתרסקים כל הזמן. זה נכון ברובד הנפשי. ברור זה נכון ברובד הנפשי. אנחנו לא לומדים פה ספר פסיכולוגיה, אנחנו לומדים פה ספר אמונה, ספר מוסר, ספר דעת אלוקים. אבל ברור שזה נוגע גם בנפש. את באת לשנת מדרשה לא בשביל לטפל בנפש שלך, בשביל לטפל ברוח. אבל ברור ששנה כזאת היא מאוד סוערת, ומחשבות ודיבורים וברורים. ברור שבשנה כזאת יש גם הרבה השלכה על הנפש, על ההסתכלות שלי על החיים. אנחנו מוציאים הרבה דברים שהתעלמנו, למשל להתעלם, לשקר את עצמי. הנה, בואו ניקח את הביטוי הזה. אי אפשר לשקר את עצמי, נכון? למה אי אפשר לשקר? כמו כפייה פנימית. יש כזה ביטוי כפייה פנימית? אם זה כפייה, זה חיצוני. אם זה פנימי, זה לא כפייה. אז למה אנחנו משתמשים הרבה פעמים בביטוי הזה כפייה פנימית? או לשקר את עצמי. אני לא יכול, היפותטית, אני לא יכול לשקר את עצמי. אתם יודעות טוב שיש הרבה אנשים שמשקרים את עצמם. איך אני יכול לשקר את עצמי? התשובה היא שמה? שאנחנו רב מערכתיים. יש חלק בי שרוצה את זה, ויש חלק בי שלא רוצה את זה. זה כפייה פנימית. יש בי חלק שמאוד מעוניין לעשות משהו, ויש בי חלק שמאוד לא מעוניין. אז החלק הפנימי הוא כופה על חלק אחר. המאבקים הם מאבקים ביני לבין עצמי. כמעט תמיד הם מאבקים ביני לבין עצמי. כשאם היינו יודעים שיש מאבק, אז הכל היה טוב. אנחנו לא יודעים. יש אויב מוגדר מראש. תראו, הנחש לא בא לחווה ואמר לה, אני רוצה להרוס לך את החיים. הוא היה אומר את זה, אז היא לא הייתה מקשיבה לו, נכון? זה לא משכנע. אם מישהו בא ואומר לי שהוא רוצה לפגוע בי, אני יודע שהוא אויב, ואז אני נערך נגדו למלחמה. אם החמאס אומר שהוא אויב, אז זה אויב. הבעיה הייתה כשהאויב אומר שהוא חבר, כשהאויב אומר שהוא אוהב, כשהוא מנסה לעשות בריתות שלום. אם הוא קורא איתי ברית שלום באמת, הכל בסדר. מה הבעיה? הבעיה שהוא באמת רוצה לפגוע בי, אבל הוא ברמייה. ברמייה. אז זה פוליטית. עכשיו אני מדבר רוחנית, נפשית. הנחש לא יכול עלייך כשהוא אומר, אני רוצה להרוס לך את החיים. הנחש מדבר עם חווה כי הוא מדבר אליה. זאת אומרת, כי חווה לבד חושבת שטוב העץ למאכל. הנחש מספר לחווה שאם רק תקשיבו יהיה מקסים, יהיה מדהים. משהו בי מחובר לנחש, וזה לא היצר הרע. זאת אומרת, זה כן היצר הרע, וזה לא היצר הרע. אני מנסה לומר, היצר הרע, היצר הוא לא רע, היצר הוא יצר. היצר הרע מדבר אלייך כשיש לך מצוקה, כשחסר לך משהו, כשאת בבעיה. ואז היצר, הבעיה היא אמתית, חסר לך משהו באמת. לחווה חסר משהו. לא חסר לה עץ הדעת, חסר לה משהו. יש לה בעיה. גם כשהיינו בגן עדן הייתה לנו בעיה. על הבעיה הזאת בא הנחש ומציע לה פתרון. הפתרון שלו הוא שקרי. אבל הבעיה האמיתית, מה הבעיה האמיתית של חווה, בואו נגיד, מה הוא מציע לה? שאם היא תאכל מעץ הדעת, אז היא תהיה כאלוהים יודע טוב ורע. חווה רוצה להיות כמו אלוקים. היא לא אלוקים, וזה מפריע לה. היא רוצה להיות כמו אלוקים. זה נכון שהיא לא אלוקים, וזה נכון שזה מפריע לה. איך פותרים את הבעיה? איך פותרים את הבעיה האמיתית? אמיתית? בכמה צורות, בשתי צורות למשל, תודה רבה. פתרון אחד זה ענווה, לדעת מה זה ענווה. אין לך ענווה, אז את לא מבינה, את חושבת צריכה להיות אלוקים. את לא צריכה להיות אלוקים. נכון שאת לא אלוקים, וככל שנעמיק במידת הענווה, נבין את המשמעות שלה, אז יותר ויותר ויותר תשתחררי מהרצון להיות מה שאת לא. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה להגיד לך, את יכולה להיות כמו אלוקים, מה? תגדלי. תגדלי, תהיה עוד יותר גדולה. הרצון שלך להיות כמו אלוקים, פירושו דבר שאת חיה קטן, יחסית, זה מה שאת צריכה לקלוט. תגדלי, תהיה יותר קובע לאלוקים. את שתי הפתרונות האלה נחש לא נותן. נחש אומר, אם תאכלי מעץ הדעת, זה יפתוח את הבעיות. אז היא תאכל מעץ הדעת והיא תהיה רק יותר קטנה. נעלה, אם היא לא הייתה, היא לא יודעת שום דבר. היא רק יודעת שהיא עירומה, היא יודעת שהכל מעוות עכשיו, הכל קטן, היא יודעת שהיא אף החוץ בגן עדן לחיים קשים ואכזריים. אז זה, אתם יודעות, מה שהיה בגן עדן קורה כל בוקר מחדש אצל כולנו, זה לא אגדה עתיקה. זה real time, זה בדיוק מה שקורה, הנחש וחווה ואדם ועץ הדעת. זה לא סיפור עתיק, זה התצורה שלנו, אנחנו מפספסים את עצמנו. העץ לא טוב למאכל, העץ רע, רע, רע. וכשחווה אומרת שהעץ טוב למאכל, היא הורסת את עצמה. הורסת את עצמה, אתם יודעים, שיוסף בבור, נכון? פרשת וישב כתוב שיוסף בתוך הבור. ממתי יוסף בתוך הבור? מתי מתחילים לחפור את הבור של יוסף? מי חופר את הבור של יוסף? יוסף חופר את הבור לעצמו, נכון? זאת אומרת, מתי כל הדברים האלה שיוסף כל כך שמח בהם, וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו קטון נתפסים. אז יוסף מאוד שמח, אבל קטון נתפסים הזאת מתחילה לחפור לו את הבור. זאת אומרת, שמעון ולוי עוד לא לקחו טוריות, אבל כשבני לאה מסתכלים על התיעדוף הזה, מסתכלים על היחס המיוחד, אז זה כבר לא נחמד. יוסף רואה את ההצלחות שלו ולא רואה את המחירים שלו. אחר כך הוא חולם ומביא דיבתם אל אביהם. הוא חושב שהוא אחראי, הוא חושב שהוא מתקדם קדימה. אבל הבור נהיה יותר עמוק. ואחר כך הוא מספר את החלום, ואחר כך הוא מספר עוד חלום. ויש לו הסברים, יוסף הוא צדיק עליון, יש לו הסברים טובים מאוד. והבור בינתיים נחפר ונחפר והוא לא רואה אותו. מתי יוסף רואה את הבור? כשזרקו אותו, אבל זה לא איזה תאונה, הכל יפה, פתאום קרה משהו. לא, לא פתאום קרה משהו. זה כבר קורה לאורך כל הדרך. עכשיו, בתוך הבור, אני מבין מה קרה לי. אני מבין עכשיו איך התנהלתי. אני מבין איך אני דחפתי את שמעון ולוי בהוצאת הדיבה, בחלומות ובחלומות הנוספים. איך קטונת הפסים הזאת לא אמורה... נכון, אם הוא היה יודע מה יקרה בגלל קטונת הפסים, אולי מסכים לקחת את זה, ואולי היה שמח על כך. אנחנו מנסים לתת פתרונות, מנסים... כשאנחנו לא מבינים את התמונה, לפעמים מגיע בור, ואז אני מבין שאני בבעיה כבר מזמן. לא הכל היה טוב ומשהו אקראי פתאום קרה. לפעמים זה קורה. אנחנו חיים בעולם שיש בו יצר הרע. יש תפקיד ליצר הרע, שליחות ליצר הרע. ואנחנו לא מבינים למה אנחנו לא מתמודדים מולו, למה אנחנו לא מצליחים מולו. לפעמים הוא נראה לנו, אנחנו מנסים להיאבק מולו ולא מצליחים, לפעמים הוא נראה לנו כאילו הוא חזק כל כך, הוא פתאום מגיח מאיזה סדק והורס לנו את החיים. אנחנו כל כך לא רוצים לשמוע לו והוא משתלט לנו החיים, ואז אנחנו עבודים ואין לו מה לעשות. ומה שהרמח"ל אומר פה בעצם במילים האלה, שיש פה פער בין השכל לרגש. יש דברים שהשכל מזהה והרגש לא מבין, הלב, זה מילים לא מדויקות רגש, לב, אולי אני משתמש במילים של הרמח"ל. אפשר לתת לזה הרבה דוגמאות מהחיים שלנו במובן הנפשי, במובן הנפשי, איך את רוצה משהו וזה לא מצליח כי את לא רוצה. אני יכול לתת לכם דוגמאות של בנים, אבל זה לא כך משנה, כי זה רק דוגמאות. מה למשל? למשל, בחור מדבר איתי. הוא אומר, בחור שאומר לי שהוא נמצא בכף הקלע, או שהוא מרגיש מלך העולם. באמת בחור מוצלח מאוד, עם הרבה יכולות. אז או שהוא מרגיש מלך העולם, הוא מגיע לכל מיני הישגים מדהימים, ואז הוא חושב שהוא מלך העולם, או שהוא מרגיש עלוב העולם, או שהוא מרגיש במקום מאוד 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 קטן. יש בו איזה, ומה הבעיה שלו? זה לא הבעיה שלו. הבעיה שלו שכשהוא מלך העולם, הוא בחור דוס, הוא בחור לשמיים. הוא לא רוצה להרגיש מלך העולם, הוא רוצה להרגיש שהכל מעט השם. זה לא אני הצלח, כי זה השם הצליח. הוא מבין שזה שהוא מרגיש עלוב, זה תגובת נגד לזה שהוא מרגיש מלך העולם. הוא מבין שהבעיה שלו שהוא מרגיש מלך העולם, היא הבעיה האמיתית, לא הרגעים הקטנים, הרגעים הגדולים, כי זה מעט השם. אז הוא נורא רוצה בהצלחות שלו להגיד, בענווה, אני כלום, זה מעט השם. אבל זה לא מצליח לו, הוא מאוד רוצה וזה לא מצליח לו. מה הבעיה? אני מאוד רוצה וזה לא מצליח לי, אתם מכירו את זה? אם את רוצה להרים שתי טון וזה לא מצליח לך, כי המבנים, מבני השרים של הגוף שלך לא יכול להרים שתי טון. אז אני מבין, זה משכנע אותי. אבל זאת אומרת, אני נורא רוצה לדבר איתה ולא מצליח לי. משהו פה אלום, נכון? אז דברי איתה אם את נורא רוצה לדבר איתה. מה פה שלא מצליח לי? מה, יש לך בעיה בהפעלת שרי השפתיים? יש פה משהו שתוקע אותך. כמו שחמש בנות יתפסו אותך ולא תצליח להתקדם כדי מה. אז תביני, את נורא רוצה חמש בנות. אבל כשאף אחד לא תופס אותך ואת אומרת, אני לא מסוגלת. אני אומר לו, אז תגיד, הכל מיד השם, הוא לא מסוגל להגיד הכל מיד השם. זאת אומרת, הוא יכול להגיד את זה במילים, אבל לא מעניין אותם שיגיד במילים, אני מעניין אותם שיחשוב ככה. אז מה באמת הבעיה של הבחור הזה? למשל, סיפור אולי אמיתי, אולי המצאה, זה רק בשביל הדוגמה. מה באמת הבעיה? למה הוא לא יכול להגיד, ברגעים של ההצלחה שלו, למה הוא לא יכול להגיד זה מיד השם? זה הפותר את כל הבעיות, למה הוא לא יכול להגיד? מה שהוא אמר לי בסוף זה שכש... הוא חשב על זה, הוא שאל, הוא ברר. אז הוא אומר שכשהוא אומר הכל מעט השם, אז מה מתברר שהוא? שהוא אפס. שהוא אפס. זה נורא יפה להגיד הכל מעט השם. זה נורא ענווה, זה נורא אמיתי. אבל זה מותיר אותו אפס, נכון? ובגלל שהוא אומר, אני מלך העולם, בגלל זה הוא מרגיש אחר כך אפס. אבל אם גם כשהוא יהיה מלך העולם הוא יגיד הכל מעט השם, אז כל הזמן הוא אפס. זאת אומרת, זה נורא יפה שהשכל אומר להגיד, זה מעט השם, אבל משהו בנפש, משהו בלב, בלב לא מרשה. משהו בלב לא מרשה. כי השכל אומר, איזה יופי זה להגיד הכל מעט השם. והלב, לפעמים, אצל הבחור הזה, שהמצאתי בתוך העניין. כל קשר לדמויות אמיתיות אינו אלא מקרי, נקרא לזה ככה. אז נניח שיש כזה דבר. אז הלב שלו אומר לו, אם תגיד הכל מעט השם, זה סוג של התאבדות, זה סוג של התאבדות. זה סוג של התסמרטות. בעצם אתה לא יכול להצליח. אני אומר לו, אתה מתאמץ, אני מאוד מתאמץ. אז למה שתגיד הכל מעט השם? זה גם שקר. אפשר להגיד הרבה מילים יפות, אבל אם הלב לא מאמין להם, אז זה לא יזיז אותי לשום מקום. זה יהיה איזה שלהבת, לאהבה כזאת, אם בפועל, אני לא אתן מענה ללב, אם הלב לא ישתכנע, אם זה לא ידבר עם הלב, זה לא יזוז לשום מקום. זה לא יזוז לשום מקום. אז אם בלב הוא מרגיש שהוא אפס כשהוא אומר את זה, אז הוא לא יצליח להגיד את זה. לא יצליח. ברגע שהוא מבין את עצמו, ברגע שהשכל מבין מה קשה לו להגיד הכל מעט השם, אז נפתח פתח של תקווה. עוד אין פתרון, אבל לפחות הוא יכול להתחיל להבין מה זה ענווה. הכל באמת מעט השם לא נכון, לא הכל מעט השם. הכל מעט השם, כל דבר שהצלחת, והשם עשה, או שלך יש חלק, בטח שלך יש חלק. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. את היראת שמיים, את המאמצים שלך, את הקורבנות שלך, את מה שהזכרתי להשקיע. זה לא השם, גם השם לא רוצה את זה, השם רוצה שאת תביאי לו. השם רוצה שנהיה שותפים. אז אם מישהו מחק את זה, אפשר להגיד, לא, זה לא מעט השם, זה נראה גאווה. אז הוא מצא פתרון רוחני כזה, שהוא אמר, לא, באמת זה הרבה בזכותי, אבל זה למען השם, זה מה שהשם ביקש ממני, זה מה שהשם רוצה שיהיה. האמירה כזאת יכולה להרגיע אותו, ואז הוא לא יגיד שהוא מלך העולם, ומילא הוא לא ירגיש שהוא שופט שבעולם. זה סתם דוגמה, יש כל כך הרבה דוגמאות.
זה פתרון נכון להניח את
זה למה? זה צריך לשאול אותו אם זה פתרון נכון. כל נפש לבד יודעת מה הפתרון שלה. אם זה פתרון נכון, איך יודעים אם זה פתרון נכון? שהוא מפסיק להרגיש ככה.
אז לא, נכון, זה לא תמיד מה שאת חושבת זה נכון.
זה לא מה שאת חושבת בכלל. זה איך את חיה. מה שאת חושבת בחלק גדול מהמקרים זה לא נכון, זה מה שכתוב פה. שהשכל יודע, אבל הלב לא יודע. אם את מרוצה מאוד ממצבך, החיים מתוקתקים בדיוק, האישיות בנויה, הכל פיקס, דוד המלך. אז כנראה שהשכל מבין את הכל. אבל אם יש פערים בין איפה את רוצה להיות לבין את נמצאת, כנראה שהשכל מפספס, כנראה שהשכל לא מבין אותך, את הדימויים שלך, את הרצונות שלך, את המחשבות שלך. השכל מחליט דברים, השכל מחליט דברים. והאישיות מחליטה דברים. כשאני אומר מחליט דברים, אני אומר לכם את זה כל הזמן. זה לא שקמתי והחלטתי. הוא החליט שהוא לא מוכן להתבטא אל השם. כי מבחינתו להתבטא אל השם היה למות, להימחק, להגיד אני לא שם את זה. וזה גם שקר, הוא גם לא היה לו יכולות להגיד את זה. אז משהו בתוכו החליט, הלב שלו החליט, שהוא לא מוכן להימחק, הוא לא מוכן להימחק. כי את הביטוי להימחק אל השם, הוא קיבל בתור מחיקה טוטלית. וזה שקר, והוא גם לא רצה למות, הוא לא רצה להימחק טוטלית. אז הוא לא ידע שזה פשר הביטוי. תראה לכם דוגמה אחרת מבית מדרש. בחור בא אליי, הוא אומר לי בעיה, בעיה שהרבה אנשים מהיר רוצים שיהיה לו את הבעיה הזאת. מה הבעיה שלו? הוא מה זה אוהב ללמוד גמרא? והוא לומד מצוין, הוא גם חכם. וסיפרתי לכם את הדוגמה הזאת? אם אני חוזר תעצרו אותי. וממש הולך לו, הוא נהנה מזה, אבל יש לו איזה משהו, כאילו בכוונה הוא הורס את זה. פתאום באמצע הסדר, בא לו ללמוד, אבל הוא מתחיל לדבר עם חבר שלו על הבחירות. סתם, הסוגיה מעניינת, איזה משהו דווקא בכוח. נגמר את הסוגיה, סיכום סוגיה, לא בא להסכם. הסוגיה רצה אצלו, וזה זה השלב הכי חשוב, כאילו בסוף סוגיה, לשמר את זה, להמשיך את זה הלאה, לא בא להסכם, סתם. הוא אומר, מה זה בא להסכם? אני לא, דווקא אני לא מסכם. כאילו הוא לומד ולומד, ופתאום נותן לעצמו איזה בעיטות מוזרות כאלה. בעיטות מוזרות. אנחנו לא נותנים לעצמם בעיטות מוזרות. השכל אומר לך, אתה רוצה ללמוד. והשכל הוא רוצה ללמוד. אני נותן לעצמו בעיטות מוזרות, זאת אומרת שמה? שמשהו בתוכו לא רוצה ללמוד. היצר הרע תקראו לזה. בסדר? אמרתי לכם, למה את חולה? כי יש לך מחלה. זו אותה תשובה בערך. מה המחלה בדיוק? למה את חולה? כי חסר לך ברזל. למה את חולה? כי אין לך גרביים חמות. למה את חולה? כי אכלת אוכל לא בריא. אין כי יש לך מחלות. הגוף שלך אמור להיות בריא. אם יש לך מחלה, סימן שעשית זה טעות. תאתרי את הטעות, תביני מה הבעיה. ותמצאי את הרפואה בעזרת השם, אז ככה זה גם בנפש. אז הוא נורא רוצה, מאוד רוצה ללמוד, אבל כל פעם שזה מצליח לו, אז הוא תוקע גול עצמי. אז משהו בסוף סיפר לי שיש לו בשכונה שלו, בבית, שהוא אברך, גדול ממנו כמה שנים, שהוא מה זה לא בן אדם, בעיניים שלו לפחות. ומה זה מודל שלילי? אחד למדן גדול, רציני כזה, בעיניים שלו. בשכונה שלו, בסניף שלו, לא יודע מה. ובשבילו, בתור ילד, ככה זה נקלט, זה אברך. אז הוא מאוד רוצה ללמוד תורה, הוא מאוד אוהב ללמוד תורה. הוא מאוד נהנה מזה, הוא רוצה ללמוד. אבל משהו בפנים לוחש לו, חסר לך שתהיה כמוהו. תלמד טוב, בסוף תצטרך להיות פה אברך. שעוד שוב, בסוף תהיה נחס כמוהו. אז זה לא סודות, זה דברים שאנחנו כל הזמן יודעים. אתם יודעות? אתם כל הזמן יודעים. כתוב בפסוק, רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. אז מה הפירוש הפשוט של הפסוק הזה? שיש לך הרבה מחשבות, תכנני מה שאת רוצה, בסוף מה יקרה? מה שהשם רוצה, נכון? ככה הפירוש הפשוט. הגאון מבין למסביר את הפסוק אחרת. הוא אומר, שיש לך הרבה הרבה מחשבות בתוך הראש, אחת מהמחשבות האלה זה עצת השם. עצת השם זה לא משהו בא מבחוץ, שם על הכפס. עצת השם, מי את באמת, זה נמצא בתוך הלב שלך. ואם תהי כנה, ואם תהי עם שאיפות נכונות, ואם תלכי בדרך התורה, אז אלוקים מבטיח לך בסוף שעצת השם הזאת היא תקום. עכשיו היא לא קמה, היא מעורבבת. אני מתכוון שאין סודות, הוא ידע את זה לבד, אבל זה היה בשבילו מעורבב בהמון המון מחשבות. כן, יכול להיות משהו שולי, וכשמתרגזים ועושים חשבון נפש, כמו שהרמח"ל מלמד אותנו, אז אנחנו חושפים, ברגע שאני מבין, שזה לא שד מרושע שמפריע לי לסכם סוגיה, זה הפחד שלי להיות כמוהו. אני בגיל 10 ראיתי מה זה אברך, וזה נטבע לי בנפש. חתמתי את זה בנפש. מכירות עם ברווזים, יש החתמה כזאת, עם טוקים. ברווזונים קטנים, הראשון שהם רואים, הם חושבים שזה אמא שלהם. אם את עומדת ליד ביצים של ברווזים כשהם בוקעים מה... כן? הם דבקים בך לנצח, כל הם יוכלו. הם אחריך. מגעגעים. אז גם לנו יש החתמות כאלה. את ראית מה זה אברך? בנפש זה אברך. אז הוא לא רצה. אחר כך בשכל הוא רציני, הוא שמע שיעורים והסבירו לו. והוא הבין שיש כן, אבל הוא אף פעם לא עשה את זה חזיתי. ברגע שהוא עלה את זה חזיתי, הוא אמר, זה מה שמפחיד אותי. אז כבר היה לו מסובך, אבל הרבה יותר פשוט. אז הוא אומר, רגע, יש עוד אברך. מה אני עושה כדי להיות אברך? לא כמו האיש הזה. מה גרם לאיש הזה להיות כזה? איך אני אבנה? חיים של תורה. שלא קשורים להשלכות של זה. אני מנסה לומר, זה דוגמאות כאלה, לפערים בין הלב לבין השכל. מה הבעיה של השכל? שהוא חושב שהוא יודע הכל. כשאני שואל אותך, מה, מי את? את חושבת שאת יודעת מי את. זה לא נושא לדיון בכלל. זה לא נושא. השכל הוא המפקד. השכל חייב להיות מפקד. אבל המפקד הוא ממש לא הכי חכם. המפקד, המנהל, המנהיג, הוא לא הכי חכם. מי מחליט? המפקד, המנהל, המנהיג. מי הכי חכם? מה זה קשור? מפקד אמיתי, או מנהיג אמיתי, או מלך אמיתי, מה הוא עושה? הוא קשוב לכל הקולות, הוא עורך דיון, ובסוף הוא מחליט. כמו מי הוא מחליט? לפעמים הוא מחליט כמו הרגש, לפעמים הוא מחליט כמו הדמיון, לפעמים הוא מחליט כמו השכל. הוא מחליט, בטח. המקדם שלנו בחיים זה השכל. אנחנו עובדים עם השכל. לומדים עם השכל, עושים חשבון נפש עם השכל. אבל השכל יש בעיה כי הוא חושב שהוא לבד. הוא חושב שהוא לבד. אני רוצה עם אותו, אז מה קורה לי שפתאום אני לא מצליח? מה קורה לי? אז יש יצר אורי, יצר אורי, זה מין שד כזה שחור, שבא קם איזה קיר משתלט עליי. לא, מיני ולא מקצתי. אלוקים עשה את האדם ישר, והם החשבו, ביקשו חשבונות רבים, משהו בתוכי, תובנות, הסתכלויות, דימויים, שגורמים לי להיות תקוע. אף אחד לא מכריח אותי לדבר לשון הרע. זו החלטה שלי לדבר לשון הרע. בדיוק היינו באיזה מקום, והיו שני ילדים שקיבלו, זה סיפור שקרה לפני כמה זמן, שני ילדים קטנים קיבלו מתנה. מתנה אחת, שני ילדים קטנים. וחמודים כאלה, ילדים קטנים, חמודים קיבלו מתנה. והיה שם איזה חיה, איזה עגל. אז הילד, בן 5, לקח את העגל לכיס שלו, והילדה בת 6, בערך אני בגילה, אמרה שגם היא רוצה. אז הם התחילו לריב על העגל, שמעתם שני ילדים רבים. אז היא לקחה לו, הוא לקח לה, היא לקחה לו, הם קצת רבו. פתאום ראיתי את זה בעיניים, ראיתי את זה, היה ברור. פתאום הילד עושה כזה סוויץ'. הוא הפסיק להילחם על העגל הקטן עם פלסטיק, על מה הוא נלחם? הוא התחיל להילחם על חייו. ראו, כאילו זה, אי אפשר לא לראות את זה. כאילו המוח שלו נהיה שקוף. כמו ששני אחים רבים, ופתאום הוא העביר איזה סוויץ', זה ילד מסכן. ילד שהאחים המרו לו, המשפחה שלו מצב קשה. והיה ברור פתאום שילד בן 5 החליט. כשאם הוא לא נלחם, ידרסו אותו כולם. זה באמת ככה. החיים לימדו אותו, שאם הוא מבטר, ידרסו אותו. אז הוא הפסיק להילחם על העגל, הוא נהיה חיית פרא זועמת. הוא נלחם, וואו, מה הוא עשה לאחותו שם. תפס את השיער ומשך, מפלג, כזה חמוד ומתוק, הוא באמת חמוד ומתוק. רק התובנות שלו, הוא כבר בן 5, יכול להיות שהוא קיבל תובנות עליו בגיל 2. התובנות הן שאם אני לא נלחם, אז יקראו, הוא לא נלחם על העגל, העגל זה רק דוגמה למה? זה שדורסים אותי, דורסים אותי. אם דורסים אותי, אז מה? אני צריך להילחם שלא ידרסו אותי. אז ילד קטן וחמוד ומתוק כזה, פתאום... או שהגיח שד שחור. אנחנו אף פעם לא רוצים להיות רעים, אנחנו תמיד רוצים להיות טובים. וההתלבטויות שלנו בחיים הן לא בין טוב לטוב. זה בגן העדן של ילדות, ככה אומר המשורר. אם יש כזה דבר... החיים הם לא פשוטים, ומהר מאוד אנחנו מבינים שאנחנו לא בוחרים בין טוב לטוב, אנחנו בוחרים בין רע לפחות רע. לרע יותר או רע עוד יותר. הילד הזה לא רוצה להרביץ, זה ילד חמוד, מתוק, מתוק מתוק, מה יהיה בן 5, מה יכול להיות? הוא לא רוצה להרביץ. הבירות שלו הם לא או להרביץ או לא להרביץ. הבירות שלו הם או להילחם על החיים, או למות. או להרוג או להערה. ככה הוא חווה את זה בתור ילד. ככה הוא חווה. אם באדם פתאום כועס, או מה זה מצטער שהוא כועס, או מה זה נעליו שהוא כועס, למה אני כועס? עוד פעם אני כועס. איזה טמבל אני. כעס זה מידה מאוד מעליבה, אתם יודעות? ממש מעליבה. אני קורא לכעס מידה רעה של חלון הרעבה. מה הכוונה חלון הרעבה? כעס זה לא המידה הרעה הכי גדולה. יש מידות רעות יותר קשות, נכון? אבל זה לא בחלון הרעבה. זאת אומרת, אני יכול להתעלם מהם. אני יכול להיות מאוד עם עין רעה. אף אחד לא יודע שאני עם עין רעה. אף אחד לא יודע שכל מי שמצליח סביבי אני אומר, חושב למה הוא גרוע ולמה אני יותר טוב, שכל מה אני עסוק בזה. זה מידה שיכולה מאוד מאוד להרוס את החיים, אבל אף אחד לא רואה את זה. מי לא רואה את זה? אחרים לא רואים את זה. אני מחייך, נחמד, וגם אני לא רואה את זה. זאת אומרת, אני רואה את זה, אבל זה לא נראה לי משהו נורא מדי. זה ביקורת, מתקדמת, בונה, אני יכול לעבוד על עצמי. כעס, לא כעס, ג'ננה, אתם יודעים מה זה ג'ננה? איך אומרים, הוא איבד את זה? יש כל מיני ביטויים לכעס בערבית, משום מה. הם טובים בזה. אז כשהוא בא לו הג'ננה, אתה רכן בת במדרשה, רצינית, הייתה אידיאליסית, שירות לאומי, לומד תורה, פתאום היא איבדה את זה. פתאום, וואו. אחרי שזה ברח לה, מה היא רוצה? היא רוצה לעלות לגג, לקפוץ ראש. זה מה שהיא רוצה. איזה מפגרת אני, איזה מגעילה אני, מה אני כזאת טובה, רוצה להיות צדיקה, מה אני כעסתי על השטות הזאת, מה? ולא רק שהיא נעלבת כל כך מעצמה, גם כולם ראו, היא עשתה תצוגה תכלית לכולם. עמדה על השולחן וראתה לכולם כמה היא מפגרת. אז קודם כל זה מידה רעה שמאוד מאוד משפילה את האדם. שוב, יכול להיות שהכעס הזה הוא הרבה פחות חמור מהעין הרעה שיש לחברה שלה. אבל חברה שלה אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע. עכשיו ישאלו עליי על שידוך, אז מה היא תגיד שפתאום צרחתי ודחפתי וטרקתי את הדלת? אם יש מישהו שיש לה עין רעה על כולם, אז בשידוכים אף אחד לא יספר דברים רעים, אף אחד לא יודע. זה רק טוב. אז יש התמודדות מאוד 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 לא פשוטה, ואני קצת ברחתי. למה? אז למה היא כועסת? למה היא כועסת? כי אין לה ברירה. לא, השכל לא יודע למה היא כועסת. השכל הוא חשוב מאוד, אבל יש דברים שהוא לא יודע. כשאת מתנהגת לא כמו שאת רוצה, או כשאת לא מתנהגת כמו שאת רוצה, סימן שמשהו בך לא מובן לך. משהו בך לא מובן לך. זה לא בגלל שאת חלשה, ולא בגלל שפיתו אותך, ולא בגלל שקמת על צד שמאל. משהו בך לא מובן לך. למה היא כעסה? היא כעסה בגלל שהיא פיתחה מודלים בגיל מאוד מאוד צעיר יכול להיות. יכול להיות שפחות צעיר, שהיא מבינה שאין לה ברירה, אם היא לא תכעס היא תמות. לא יודע מה היה לה בחיים, לא יודע מול מה התמודדה, אני אתן דוגמה היפותטית, לא דוגמה שיש פה. הדוגמה כזאת, שאם אני לא אעשה, השכל לא מקבל את זה. אבל משהו הסביר לי שאם אני לא אהפוך פה שולחן, אז אני אמות, זאת אומרת, אז אני אהיה עבוד בחיים, כמו הילד הקטן הזה. שהוא בן 5, הוא יהיה ילד צדיק. אבל יהיה לו קשה, יהיה לו עבודת מידות קשה, קשה מאוד בחיים, כי הוא טוב, הוא מותק, כשהוא מרביץ בחמת רצח כזאת, הוא בכלל לא מרביץ, הוא איך אומרים, הוא פיקוח נפש, דוחק, הוא מרגיש פיקוח נפש, הוא באמת בא. זה לא בנכון בשכל. אבל הוא יודע שאף אחד לא, בסוף כנראה אין מי שאיכפת לו ממנו. אין מי שמוכן למות עליו כנראה. אז הוא מרגיש לבד בעולם, אז העולם אכזרי. כן, ילד בן 3 יכול להסתכל ככה לעולם, העולם אכזרי וזה. ואם אני לא אפוצץ, כשמישהו בא לקחת לו צעצוע, אז מישהו בא להשמיד אותו, כך הוא מגיע. זה העוצמות שלו, זה הגודל שלו. אז הוא יעבוד, שהשם יעזור לו בעזרת השם, שיבנה אישיות הילד את זה. אנחנו הרבה פעמים, יש לנו הרבה פעמים בין השכל ללב, ואנחנו לא יודעים על הפערים האלה. אנחנו לא יודעים. אני לא רוצה לכעוס, בטח שאני לא רוצה לכעוס. אבל פתאום זה מגיע לי. אז השכל לא ימצא שום חידוש, השכל בטח, כפיר, להפך. אם היית חושבת שזה לא נורא לכעוס, היית כועסת והיית חושבת שזה לא נורא לכעוס, ואז היו אומרים לך, תשמעי, זה לא טוב לכעוס, היית אומרת, וואו, מעניין. אני פתח לזה, זה לא טוב. אבל אם את יודעת שזה לא טוב לכעוס, ובכל אופן את כועסת, אז תגיע לספר משעמם, הוא מעצבן, הוא מעליב, אני יודעת שלא טוב לכעוס. והבדיחה המצחיקה הזו, יודעת שאני שותה קפה, ופתאום זה נשפך לי על החולצה. זה אחת הבדיחות המצחיקות שיש. והכי מצחיק זה שמישהו שם אומרת לך, תיזהרי לא לשפוך את הקפה על החולצה. הוא בכלל מצחיק, נכון? כשמישהו מאיר לך הערה, הוא לא חידש לך כלום, ואת יודעת מה זה, והוא נותח, כי אז זה סתם מעצבן, סתם נון, נכון? זה מציק. אני יודעת מצוין ששפכתי לי את הקפה. זה לא מצחיק אותי שאני זהר לא שפוך את הקפה. יש הערות שמישהו מגלה לך משהו שאולי לא שמת לב. אבל אם את יודעת, אז זה נזיפות כאלה, אנחנו לא שמים לשמוע את זה. אז ספר מסעד שלם יכול לראות כמו ספר נזיפות, ספר מוסר. אל תיגבתנית, מה אתה אומר? אל תיגצנית, מה אתה אומר? למה אדם קמצן? למה אדם קמצן? אדם קמצן כי הוא קורא רע. משהו בתבניות השכליות שלו, והסביר לו שאם הוא לא היה קמצן, אז הוא יושמד. כן, המילה מוות פה נוכחת כל הזמן. מידות מקולקלת לא בשכל, בשכל זה שטויות. מה, אם אני אתן כסף צדקה, אני יושמד? הנפש מסיקה כל מיני מסקנות, והנפש אומרת, אם אני לא אשלוט פה, אם אני לא אדפוק על השולחן, אם אני לא אתפוס אחריות, הכל יושמד. הכל החיים יעשו. לא השכל, הלב. הלב. אז אנחנו יכולים לקרוא. דברים מאוד יפים. הכל נכון. צריך להיות צנועה, צריך להיות ענווה, צריך להיות חרוצה, צריך זה. בטח, מי מתפקח על זה? אין מי ש... חושב שלא. אז אין לי מה להתעסק בזה, כי אני יודעת את זה. כי אני רוצה להיות. אין כמעט בעולם מי שרוצה להיות רע. אם אתם תחברו ספר, ספר סיפור יפה על התמודדות של בין טוב לרע, ואתם תהיו סופרות מאוד כישרוניות ויתרגמו את זה ל-70 שפות, בסדר? ואתם תתרמו למדרשה. ומיליוני קוראים בכל העולם יקראו את הספר. כל ילד, אני מבטיח לכם, כל ילדה שתקרא את הספר בסין ובמרוקו, כל ילדה תזדהה עם הטוב. אף ילדה לא תזדהה עם הרע. זה בטוח, זה בטוח. כי בלב אנחנו טובים. בלב אנחנו טובים. אז בא סלמן, תהיו טובים. אני רוצה להיות טוב. אני רוצה להיות טוב. אז אפשר להגיד לך, תשמעי, את כועסת? לכעוס זה זוועה, וכל הכועס כל מיני גנים שולטים בו, וזה יפגע לך בשידור, וזה וזה וזה. את יכולה לעבוד באתקפיה. שמעתם את הביטוי אתקפיה פעם? כפייה. כפייה. כי את מתה לכעוס. כי התבניות הנפשיות שלך אומרים, את לא תכעסי, תמותי. אבל בגלל שאת רוצה להיות צדיקה, את חזקה, 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 ואת מועכת את עצמך, ומצליחה לא לכעוס. את מרגישה שאת מתה, ואת אומרת, אני מוכנה למות. זה התקפיה, כפייה פנימית. עבודה מוסרית היא לא רק בזרימה, בזרימה. עבודה מוסרית חייבת גם כוח של שלטון פנימי. מרירות הסם, ככה קוראים לזה בעלי המוסר. ככה תרופה הזה לא רק אני רוצה להתרפות לאט לאט ולפקוח את העיניים. יש פה קודם כל איזו החלטה כזאת, שאני מסכימה, מוסר, אנחנו יודעים מוסר. מוסר, מה השור של מוסר? ייסורים. אני מוכנה לייסר את עצמי, אני מוכנה להכאיב לעצמי. אני מוכנה להשתנות. זה האומץ הכי גדול. וגם אם זה לא יהיה לי כיף וגם זה לא יהיה נחמד. אז אפשר לבנות עבודה מוסרית על הכוח האדיר הזה. את רואה פרק, את רואה פרק עם המון מאמרי חז"ל והמון פסוקים, כמה הכעס גרוע. ויש שם סיפורים, איך אנשים כעסו, דפק להם את כל החיים. אז הלב מרגיש איזה בסה, אם אני אכעס, אני אמות. אם אני לא אכעס, אני אמות. עושה ברירה איפה תמותי יותר קל. ואת בוחרת, עבודה מוסרית של התקפיה, אומרים לך, לא טוב להתגאות. אבל אני מתגאה, מה אני אעשה? לא טוב זה, לא טוב זה. איך את מנצחת בעבודה של התקפיה? כמו שאת שומעת מוזיקה ויש שם זיופים. אז מה את עושה? מניחה את הווליום. תנמיך את הווליום עוד ועוד ועוד בסוף. כמעט לא ישמעו את הזיופים. מתי לא ישמעו את הזיופים בכלל? שלא ישמעו את המוזיקה, זה הולך ביחד. עבודה מידותית של התקפיה זה להנמיך את החיים. להנמיך את החיים. תנמיך את האגו, תנמיך את האגו. ואז מה? ואז לא ישמעו את הזיופים. אבל גם לא ישמעו אותך. לא נורא, איזה מפלצת יש שם. ראיתם כאן דודות. לא נורא שלא ישמעו אותי. כאן נעבור את העולם הזה ונגיע לעולם נחמד יותר. יש שיטה כזאת. אמרתי קריקטורה כזאת שדיברה אל ידי, רואים אברך הולך עם כזה, אברך כזה קטן כזה, כפוף כזה הולך עם הבן שלו וממול מופיע איזה אדם בריא כזה, כולו שופע, שרירני, עוצמתי כזה. ואז האברך אומר לבן שלו, אם לא תתנהג יפה, תראה כמונו. וזה, החיים הם דבר רף. החיים הם חומר, החיים מצריים. בוא נוריד, בוא נהיה סגפנים כאלה. בוא נחיה נמוך. ואז יש לנו מידות רעות, בוא נחבא אותן. זו שיטה. אבל ככל שמדינת ישראל יותר צומחת ועולה, ככל שחזרנו יותר לארצות התנ״ך, חברון בכלל, אז אנחנו נטבעים למקום אחר, נטבעים יותר למוסר כמו של המהר"ל בספר של נתיבות עולם, כמו של פסיעת שרים ברמח"ל. נטבעים להבין שאלוקים עשה את האדם ישר, ומשהו בי גורם לעיוות, אני לא מעוות, אני חולה, חולה. מה ההבדל בין חולה לנכה? שנכה אין מה לרפות אותו, אין לו אוזן, אין לו אוזן, אין לו יעם. יש לך תרופה, אין לי יד, יש לך תרופה, אין לי תרופה לא. אין לי חדק, יש לך תרופה, אין לי חדק, אין תרופה. אתם כאן יד תוטבת, אין לי תרופה. אבל מחלות, יש תרופה. מחלות לא שווה, את בריאה. משהו לא בסדר. אין לך סוכר, יש לך סוכר, את צריכה לאכול משהו אחר, את צריכה לעשות תרגילים. את בריאה, משהו. זאת אומרת, עבודת המידות יכולה לחבר אותנו, לגלות את היושר שבנו, לחבר בין הלב לבין השכל. זה שהשכל יודע, זה לא רק לא עוזר, זה ברוב המקרים מפריע. כי אז את לא יוצאת לקרב. את עומדת מול עצמי, אבל למה לך? אני כל כך רוצה לדודה. אז למה עוד פעם ראיתי טלוויזיה? מה קרה פה? מה, אני משוגעת? מה? כל אחד תבחר את הצרות שהשכנה שלה עושה. כל אחד תפיק, מאיפה זה בא לי? למה? למה אני עושה כאלה דברים מעצמי? אני כל כך רוצה, למה עוד פעם לא פותח את הסיפור? יש כאלה שמנסים לפתוח את הגמרא. הרמתם פעם את הכריכה הזאת? לפעמים זה 17 טון, לא מצליחים. רוצים עוד לא מצליחים. למה? כי אם יצליחו לפתוח, אז מה יקרה? אז הם ילמדו, ואם ילמדו מה יקרה? אז ילמדו טוב, ואם ילמדו טוב מה יקרה? אז הם לא יוכלו להיות טייסים או בסרט מתקן. כי אם הם לומדים טוב, אז מה לעשות? הם אנשים רציניים, אז צריכו להישאר עוד שנה בישיבה. אבל הם חולמים! אז הפתרון הוא שהם לא ילמדו טוב. הם לא יודעים מה יש לו לעשות בישיבה. לא, זה לא פתרון של הספר. אז הם מצליחים, הם מנסים לפתוח, הם לא צריכים לפתוח, כי ביחד עם הכריכה הם יצטרכו לזרוק לפח את כל החלומות שלהם. אז סליחה שאני אתן דוגמאות של בנים, אבל זה הרעיון. הרעיון הוא שהשכל באמת כל הכבוד לו. עכשיו אנחנו משתמשים בשכל בשביל לגעת בלב. שוב, אנחנו לא לומדים פסיכולוגיה, אני אתן דוגמאות מהנפש הרבה, אבל אנחנו לומדים תורה. אבל בשביל התורה גם ניגע הרבה בנפש, כל טוב.